ברוכים הבאים לעוד פרק של יאללה to the cloud, והיום אנחנו בפרק סולו, אני ואייל בלי אריאל. מה קורה אייל?
אהלן, מה העניינים?
בסדר גמור, בסדר גמור, איך אתה?
מעולה.
אז בוא נתקדם, היום אנחנו פרק 4, בכל מה שקשור בשירותי מחשוב בסביבות ענן. בפרק הקודם דיברנו על שרתים וירטואליים, איך מתחברים, איך מעדכנים, גיבויים, ניטורים. אנחנו נמשיך היום לדבר על מה, ניכנס יותר לעומק של הדברים, ויאללה, בוא נתחיל.
אוקיי, אז פרק 4, נדון לנו קצת בנושא של קונטיינרס וקוברנטיס. אז מה זה בכלל קונטיינר, ומה ההבדל בינו לבין שרת וירטואלי?
אוקיי, אז אם ניקח, בוא נתחיל לדבר רגע על מה זה שרת וירטואלי, וככה יותר קל לצלול לעניינים. אם אנחנו לוקחים שרת, שזה בעצם מחשב, שרתים הם מאוד גדולים ומאוד חזקים, קטנים פיזית, אבל גדולים לוגית. אני לא צריך, אם יש לי שרת דואר למשל, אני לא צריך את כל השרת. אני יכול לקחת חתיכה ממנו, אני יכול לקחת 10% ממה שהוא יכול להציע, וככה בעצם משרת אחד אני יכול לייצר המון 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 שרתים קטנים. שהרעיון מאחורי הקלעים הוא ששרת אחד בדרך כלל לא משפיע על כל האחרים. זה שרת וירטואלי. ואם אומרים, התחילו עם זה לפני הרבה מאוד שנים, עשו שינוי מטורף בעולם הזה, באו אמזון ושחלו את השיטה עוד יותר. קונטיינר, זה, קונטיינר בעצם רץ על גבי שרת, זה יכול להיות שרת פיזי, זה יכול להיות שרת וירטואלי, ומה שקונטיינר עושה בעצם, אם אני לוקח את הקוד שלי, אז הקוד יש dependencies, אני תלוי בספרייה של MySQL, אני יכול להיות תלוי בספרייה של endpoint שאני עובד מולו, אני עובד עם API לשליחת SMS, אני תלוי בספרייה שלו, אז יש לי המון 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 dependencies לקוד שלי, כדי שהקוד שלי יעבוד. עכשיו, אם אני שולח לך היה את הקוד, אתה תריץ אותו בלי ה-dependencies, תחיל לקבל ישר שגיאות. חסר לי את זה, חסר לי את זה, חסר לי את זה. סיפור כאילו, משימה שהיא לא נגמרת. פעם אגב תפקיד, היה מישהו שכל התפקיד שלו לוודא, שכל השרתים יש להם את אותם dependencies, שהכל אותו דבר. אמרו, טוב, זה לא הגיוני, בוא נעשה קונטיינר. וקונטיינר זה בעצם, אני בונה קונטיינר, אני בונה קובץ בעצם, שיש בתוכו את הקוד שלי ואת כל הדיפנדנסיס שאני צריך. אז כשאני בונה אותו, אני מתחיל משלב של מערכת הפעלה, איזו מערכת הפעלה אני רוצה, זה סוג של אימג', זה קובץ רזה של מערכת הפעלה, ואז אני יכול להכניס את הדיפנדנסיס שלי בפנים, בסוף אני שם את הקוד שלי ונותן פקודת הרצה. כשאני מריץ אותו, אם אני שולח אותו עכשיו לאייל, או אני שולח אותו לחבר, ללקוח, שם אותו בענן, אני יודע שברגע שהרצתי אותו, הכל כבר בפנים ואין לי בעיות של ספריות שחסרות, או כל דבר אחר.
אוקיי, אז בעצם צללת קצת לעולם של קונטיינר, אז אם היית מסכם במשפט וחצי, מה היתרונות בשימוש בקונטיינר, לעומת שרת וירטואלי?
זה חוסך זמן. אין לי את ההתעסקות עם dependencies, לא צריך לעשות בילדים ארוכים של 4 שעות, או הרמתי נגיד, בוא נדבר על מצב הגיוני. יש לי סביבה שהיא גדלה וקטנה באוטוסקייל, כשאני מרים את השרת, אני לא צריך להוריד את הקוד, להוריד את כל הספריות, להתחיל לקמפל דברים, לא צריך לעשות את כל זה, פשוט מוריד את הגרסה האחרונה של הקונטיינר, הכל בפנים. במקום שהזמן שיקח לשרת להתחיל לעבוד עבורי יהיה חצי שעה, הוא יהיה 2-3 דקות.
אוקיי, אז אמרת קצת קונטיינרים, אז איפה קוברנטיס נכנס פה לתמונה הזאת?
אז קוברנטיס הוא בעצם סוג של סקג'ואלר, שאתה אומר לו, אני רוצה X. אני רוצה שהקונטיינר הזה יוכל לרוץ, יוכל לדבר עם XYZ, יוכלו לגשת אליו מהעולם, זה מה שאני רוצה שתקים לי, אני רוצה שיהיה לי 300 קונטיינרים כאלה, או כשיהיה יותר טראפיק תרים יותר קונטיינרים, אתה בעצם אומר לו, אני צריך, תעשה לי. מאחורי הקלעים, קוברנטיס מדבר עם ה-API של ה-Cloud Provider, ועושה מה שצריך כדי שזה יעבוד, צריך עוד שרתים, הוא ירים עוד שרתים, צריך לעוד בלנסר, הוא ייצור לעוד בלנסר.
אוקיי. אז בתוך עולמות הקוברנטיס יש למעשה לכל ספקי הענן הגדולים שירותים מנוהלים בשביל לנהל לך את הקוברנטיס.
נכון.
אם נצלול קצת יותר לעולם של קוברנטיס ועולם הבטחת המידע. ואני אקח כדוגמה אחת ספציפית, נאמר את שירות אמזון EKS, שירות הקוברנטיס המנוהל של אמזון.
כן.
איך אתה מנהל נושא של הזדהות משתמשים והרשאות גישה?
אז בגדול, בכל מה שקשור ל-EKS, בגלל שזה מוצר שהוא חלק מהסביבה של אמזון, הגישה, ההזדהות מולו נעשית באמצעות ההזדהות של אמזון. Identity and Management Access, IAM. אם יש לי גישה באמצעות IAM לחשבון, אני יכול להגדיר ברמת הקלאסטר, הם עשו את זה קצת שונה משאר המוצרים שלהם, צריך לציין בתוך הקלאסטר, בתוך קונפיג בקלאסטר, מי יכול לגשת, איזה IAM users or roles יכולים לגשת בעצם, ומשהו שהוא קצת מוזר ואנשים לא יודעים אותו, מי שיצר את הקלאסטר, תמיד יוכל לגשת אליו, אבל בתוך הקלאסטר אתה לא תראה שזה מופיע. מאחורי הקלעים...
בערך כמו אמזון רוט אקאונט, פחות או יותר.
כן, הם כאילו, הם עשו איזה משהו מאחורי הקלעים, שמי שיוצר את הקלאסטר, תמיד יהיה לו גישה, ואז אחרי כמה חודשים שאתה עובד עם קלאסטר, אתה פתאום, היוזר שעבד עזב, אז מחקת לו את היוזר, ופתאום אפשר לגשת לקלאסטר, אז בוא נחפש בלוגים, מי יצר אותו, ניצור את היוזר מחדש, כדי שנוכל לגשת, זה סרט. בדרך כלל בעולמות של פרודקשן אמיתי, יש רול ספציפי של איזה מערכת CICD או ג'נקינס שמייצר את הדברים האלה, ואז הוא גם נותן הרשאות ל-IAM roles, והיוזרים מנועלים עם SSO, אז הם יכולים לגשת בתור IAM role לקלאסטרים.
אוקיי, אז דיברנו...
מורכב, אבל ש... ככה זה עובד, על רגל אחת.
אוקיי, דיברנו על נושא של ניהול משתמשים, ניהול הרשאות גישה, איך אני מגן על הקלאסטר או על התשתית הקוברנטיסית בתוך אמזון מבחינת היבטי תקשורת?
אז הקלאסטר, ספציפית באמזון, הוא חי בתוך VPC, בתוך ה-Virtual Private Cloud שלנו, שזה כמו VLAN בעולמות של אונפרם, ואני יכול להגדיר שיהיה אפשר לגשת אליו מבחוץ, או מכתובות ספציפיות, או בכלל לא, אז הוא נגיש רק מבפנים. Best practice, כמו תמיד, כל דבר שהוא רגיש, אל תחשפו אותו לעולם. IP קבוע עולה 15 שקל, VPN עולה לא רחוק משם, אל תחשפו שום שירות שהוא רגיש החוצה לעולם. יש כל כך הרבה מקרים של דליפת מידע בארץ, בחול. עכשיו גם בעולם יש המון המון פריצות לחשבונות שקוראים ביטקוין על החשבון שלך, ואז אתה חייב עשרות אלפי דולרים לספק ענן, ובאמת, אל תפתחו שום דבר שהוא רגיש לאינטרנט, לא צריך. תחסמו אותו, הכל נגיש מבפנים.
אמרת לרגע המידע רגיש, אז יש בכלל נתונים רגישים או משהו שהוא רגיש בתוך התשתית הקוברנטיסית?
יכול להיות. אנחנו יכולים להריץ שם מה שאנחנו רוצים. יש אנשים שיריצו בפנים דאטאבייס, אני לא רואה בזה היגיון, אבל יש מי שיעשה את זה. יש מי שיריץ את הקוד שלו שהוא סטייטלס, אבל הוא יכול לגשת החוצה לדברים רגישים. אז אני רוצה לצמצם כמה שיותר את החשיפה, כדי להגיע למצב שבו מי שיפרוץ אליי, יצטרך כנראה לפרוץ לבית של עובד ולגנוב לו לפטופ, כדי להגיע איכשהו לסביבה, ולא יוכל לגשת אליה מהאינטרנט.
מה לגבי נתונים רגישים בתוך הקונפיגורציה של קוברנטיס?
זה מכוסה על ידי סיקרטים בעצם, אנחנו יכולים להשתמש, כל העולמות של סיקרטים זה בעצם... מוצר שלם בענן, ש-EKS גם תומך בו, ואני יכול בעצם להגדיר או ש-EKS יצפין אוטומטית את הסיקרטים שאני שם בתוך EKS, או שאני אשתמש בסיקרטים שנמצאים מחוץ ל-EKS, אבל לפודים שלי יש פרמישן למשוך אותם. שוב, מאוד מסובך, אבל אפשר להצפין בגדול את הסיקרטים, יש להם רוטיישן אוטומטי, אפשר להגדיר למי יש גישה, למי אין גישה, והרעיון הוא מאוד פשוט, אם אני משתף איתך משהו שאני לא אמור לשתף איתך, או אם מישהו פרץ לי ולקח לי אימג' או את הסורס קוד שלי, הוא צריך פתאום API key כדי לגשת לדאטאבייס שלי, או יוזר וסיסמה, הוא לא יוכל לגשת. יהיה לו את הקוד, הוא לא יכול לעשות את זה שום דבר.
אוקיי, יש עוד best practices לנושא של הקשחה של התשתית, של הקוברנטיס קלאסטר, של הפודים, דברים בסגנון הזה?
אז בגדול זה תמיד לשאוף להיות כמה שיותר קרוב לגרסה של הלייטסט, ולא להסתרך מאחור עם גרסאות מאוד מאוד ישנות, בין אם זה הקונטרול פליין או בין אם זה הנודים עצמם. השרתים עצמם לא צריכים להיות חשופים לאינטרנט, יכול להיות שבכלל לא צריכים לצאת החוצה לאינטרנט. אם יש לי אפליקציה שמדברת רק עם הדאטאבייס שלי, אין לה מה לצאת לאינטרנט, אז היא יכולה להיות חסומה בכלל מיציאה החוצה. מאחורי הקלעים אני חושף load balancer לאינטרנט. אני כמשתמש ניגש ל-Load Balancer, ה-Load Balancer יכול לדבר עם הקלאסטר. הקלאסטר לא יכול לצאת החוצה, אני מבחוץ לא יכול לגשת ישירות לקלאסטר, אני יוצר הפרדה מאוד מאוד חזקה בין המשתמש קצה לבין השרתים ולפודים, וזה הרבה יותר בריא ומצמצם פי 1,080 את הסיכוי שמישהו איכשהו ישיג גישה לקלאסטר.
אין תרחישים שבהם קומפוננטה בקלאסטר צריכה לצאת החוצה, נאמר לעדכונים, נאמר שיצא גרסה חדשה של security vulnerability או משהו כזה שאתה רוצה לנגעת ברמת התשתית?
אז יש מקרים כאלה, כן אפשר לעבוד עם, אפשר להכין אימג' בכלל ואז לדחוף אותו לתוך הקלאסטר. כלומר, נגיד אני עובד עם AMI, אז אני יכול ליצור AMI חדש ואז אני פשוט מחליף את ה-AMI, אז זה לא קשור לפעילות עצמה של הקלאסטר. אם אני צריך להוריד אימג'ים, אני יכול לעבוד עם ECR נגיד, Elastic Container Registry, ואז אני מושך את זה בעצם מתוך ה-region, אני לא יוצא החוצה. ואם צריך לפתוח, זה לא שעכשיו זהו נגמר, לא פותחים לעולם. יש חריגים, פשוט לעשות את זה בצורה מושכלת, לא לפתוח את זה הכל נגיש להכל וכל פתוח לעולם, אלא לפתוח כשצריך ולסגור כשלא צריך.
אוקיי. נושא שיש קצת אנשים שנוטים להקל בראש, אבל הוא נושא מאוד חשוב, נושא של ניטור. איך אנחנו מנטרים, אני לא מדבר מבחינת פרפורמנס, מבחינת היבטי אבטחת מידע, איך אנחנו מנטרים את התשתית הקוברנטיסית?
אז יש לנו, קודם כל אפשרות, יש לנו שני דברים עיקריים שהם, לדעתי צריך איזה שירות מנועל כדי לעקוב אחריהם. אחד זה CloudTrail, כל פעולה שעושים מתועדת היום. כל פעולה שעושים ברמת, לייצר קלאסטר, שינויים ברמת הקלאסטר שעושים דרך הקונסול של אמזון נרשם ל-CloudTrail. כל פעולה שעושים במאסטר, בקונטרול פליין, בכל מה שקשור בתוך הקלאסטר, נרשם ל-CloudWatch, אם אפשרנו את זה. וכל מה שנעשה ברמת הרשת, יצרתי חיבור לאן שהוא, הלוד בלנסר דיבר איתי, דיברתי עם הדאטאבייס, כל דבר כזה שנעשה, אפשר לתעד את זה גם ל-CloudWatch, שזה נקרא VPC Flow Logs, ואז כל קונקשן נרשם מאיפה לאיפה, אושר, לא אושר, מי הכרטיס רשת שיצא לשם, מי ה-source account, יש המון פרמטרים שאפשר להגדיר. עולה עוד כמה גרושים, בסביבות ענקיות בדרך כלל, סליחה, בסביבות ענקיות לא עושים את זה כי זה הופך לסיפור יקר מדי, וקשה לנבור בכל המידע הזה, אבל אם אתם קומפליינס או תסכים במידע רגיש, כדאי מאוד להפעיל את זה, ואז אם מישהו יתחבר אליכם איכשהו, מתישהו, אתם פשוט שומרים את זה, ובקלאודות שאפשר להגדיר אם אתה רוצה לשמור את זה לנצח, לשנה, לשבוע, זה מאוד מאוד נגיש.
אוקיי, אז עכשיו אני מגיע למצב שבו הפעלתי לוגים, נגיד את הלוגים ברמת הסבירות, זאת אומרת, נגיד אולי לא בלי VPC Flow Log, אולי יש לי הרבה תעבורת רשת, אבל עכשיו אני למעשה, יש לי כמות אדירה של לוגים. אז אומנם זה לא קשור לבעיה הספציפית של איך אני מגן על EKS, אבל איך בכל זאת, אתה יודע, מה אני עושה עם כמות אדירות של לוגים, איך אני מתמודד איתם, בשביל לזהות בפועל מה הדברים שהם מאוד קריטיים לי לטפל בהם מעכשיו לעכשיו.
אז האמת שאין לי, אין לי תשובה טובה לזה. זה מאוד מאוד תלוי בסביבה ומאוד מאוד תלוי באיזה סוג של דאטה יש לכם. אפשר לתשאל עם הטנה נגיד, אם אתה יודע מה אתה שואל. כלומר, אני רוצה לדעת מתי מישהו יתחבר בפורט ככה וככה, בימים ככה וככה. אפשר לתשאל את זה ויצא לך פלט. זה כמו פילטור באקסל. אני יודע שיש כלי ויזואליזציה, אני לא מכיר משהו בשלוף שאני יכול להדגים אותו. הם פשוט כלים קניינים שאתה משלם עליהם ואז הם מציגים לך את זה בצורה פשוטה יותר, שאתה תוכל להבין מה קורה שם בעצם.
מה לגבי גארד דיוטי? יש לו יכולות שיכולות לעזור לי פה?
כן, גארד דיוטי במקרה הזה גם יחסה את זה. לא בטוח איזה בויזיביליות שאתה רוצה לראות, אתה יכול לקבל נגיד אלרט מגארד דיוטי IP בסביבה שלך ניגש לרשת של ביטקוין, או התחבר לתור, או דברים כאלה, ואז זה אומר שכנראה מישהו השיג גישה לסביבה שלך, ועושה שם דברים שהוא לא אמור לעשות. אז okay. כן, גארד דיוטי זה גם כלי שיכול להוציא לך אינדיקציות on the fly.
אז הוא יכול לעזור לי להתמודד עם כמויות אדירות של לוגים בסביבת פרודקשן, אוקיי? Okay? מעניין, מעניין בהחלט. בסדר, fair enough. אבי. תודה, שמחתי.
יאללה, עד הפעם הבאה.
ביי.